לכולם, אנחנו באורות ישראל, בספר אורות. אנחנו נמצאים בעמוד קלט, פסקה ה', פרק א', פסקה ה', באורות ישראל. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. מתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, ומילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא תעבד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו, כי בתוכיותנו הננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל, והכל שבמגמה אהובה, אהבת חיים יקר לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא ומרכזם, ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אני חוזר, נתחיל. אנו, כשאנחנו אומרים אנו, אז מה אנחנו מתכוונים? הרב אומר, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. זאת אומרת, נשמת החיים שלנו, שזה היסוד של כל הפסקה הזאת, היא המגמה, התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה, כלומר במציאות כולה. הרי נשמת האומה היא, כמו שאמרנו כמה פעמים, היא נשמת ההוויה, היא נשמת היש. ומה שמניע אותנו לחיות, הרב פה הוא עיצבה קצת את התורה הפנימית בצבע מסוים. איזה צבע? מוסרי. זאת אומרת, אתם יודעים שתורת הסוד, האריז"ל, ספר הזוהר, אפשר לפרש אותה בכל מיני ממדים. בממד הנפשי, למשל, מבנה הנפש, מי עסק בזה? הבעל שם טוב. הוא חידש את זה מאוד, והסביר את האריז"ל במשל של האריז"ל. זה תורת הנפש. טוב, מי עוד? אחר כך יש את הרמח"ל. הרמח"ל, הוא הסביר את תורת האריז"ל, ספר הזוהר, בתור סדר הגאולה. הדחיפה האלוהית של כל תהליך ההיסטורי שתכליתו זה הישועה השלמה של האנושות, של ההוויה כולה, של עם ישראל. טוב, הרב קוק הוא ביאר את זה לפחות בפסקה הזאת, אבל בהרבה מקומות קצת כהמשך הרמח"ל, והוא הרבה מדגיש את העניין המוסרי שיש בעולמות הפנימיים, שיש במידות האלוהיות, שיש בתנועות הפנימיות, בתמורות ההיסטוריות, התכלית המוסרית. עכשיו, הנשמה של כל התהליכים זה התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה, ובשביל זה יש את כנסת ישראל. זה המניע העצמי היותר גדול שלנו. כמו שהרב כתב בפסקה הקודמת, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום מגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנס ישראל. הטוב, התכלית המוסרית, הכוונה שהעולם יהפך להיות עולם מוסרי, עולם טוב, עולם שהרע מסולק ממנו, וכל הרישה כעשן תכלה. גם הרמח"ל עוסק בזה, בספר דעת תבונות. הוא מתאר את ימות ההיסטוריה כמעבר מהנהגת המשפט להנהגת האיחוד. והוא מראה את התכלית שיש בכל התהליכים, מה הצד הפנימי שבהם, מה התפקיד של הרע, מה התפקיד של עשיו, מה התפקיד של השטן, מה התפקיד של החושך, איך הוא מעמיק את הטוב, איך הוא מגביר את הטוב, איך זה שאין שליט מבלעדיו מתברר על ידי כל המורכבות של ההיסטוריה, עד שיבוא ימים והנהגה לא תהיה הנהגת המשפט שמתנהלת במובן המוסרי של עשית טוב תקבל טוב, עשית רע תקבל רע, בחירה חופשית או מאבק מהטוב והרע, אלא הנהגת הייחוד זה שהקדוש ברוך הוא לוקח את ההגה על המציאות בצורה גלויה לגמרי, ושמו מופיע בצורה שלמה. בסדר? לשם ההיסטוריה צועדת, זה מה שמדובר על תחיית המתים ועילוי החומר וסילוק הרשעה והופעת שמו ומלא הארץ כמה דעה את השם כמים לים מכסים. אז כנסת ישראל זה מה שמניע אותה, היא רוצה לחיות, היא רוצה ליישב את ארץ ישראל, להילחם באויביה, להקים פה הייטק וישיבות ולהקריב קורבנות, דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. אנחנו רוצים ששם השם הוא יופיע בארץ. מתוך שאנו מכירים, בסוף הפסקה נבין למה זה קשור לשם השם, מתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסיים להשלמתה. זאת אומרת, מה זה ההתרכזות של החיים? הכוונה, החיים שלנו זה המרכז שלהם. המגמה המוסרית הכללית. אז מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. זה אפשרות ראשונה להסביר את המשפט הזה. זאת אומרת, מתוך שמרכז חיינו זה הופעת שמו יתברך, המגמה המוסרית הכללית, הכללית של כל ההוויה, שכוללת את נשמת כל היקום, כל היש, שהיא תלך ותופיע. אז זה מרכז החיים שלנו, המפעל הזה. אנחנו עם טוב, עם שהוא רוצה בטוב, שעל זה הוא מוסר את הנפש, ויש לו סבלנות, אבל אנחנו גם בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. זאת אומרת, מרכז חיינו זה המגמה המוסרית הכללית, אז מן הסתם אנחנו גם נסייע שהיא תתקדם, תתפתח. אפשרות ראשונה, להבין את המשפט הזה. אפשרות שנייה, זה ההתרכזות של החיים, להבין את הביטוי הזה אחרת. מה זה התרכזות של החיים? יש אדם שהוא מתעסק, הוא אדם כללי. ואף על פי כן, כשהוא מתעסק, לא אף על פי כן, ודווקא לכן, גם כשהוא מתעסק בצורכי הפרט שלו, מסביר הרב קוק בשבת א', בהתחלה, פסקה על רבי עמי ורבי אסי, שאדם הכללי הוא מתרכז בשלמותו הפרטית, זה עניין כללי. זה לא עניין פרטי. בגלל שהשלמות הפרטית של אדם הכללי היא כללית. כשהוא משתלם, בין בצד החומרי ובין בצד הרוחני, בגלל שהוא אדם כללי, אז זה חלק מתיקון היש, כולו. אז ככה אפשר להסביר את המשפט הזה גם. אז בואו נקרא עוד פעם, מתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית. מה זה התרכזות של החיים? הכוונה שאנחנו מתכנסים, לא יודע, מתרכזים בעצמנו, לא מתפזרים עכשיו לכל עבר וכו', אבל זה המגמה המוסרית הכללית שאנחנו משלימים, מיטיבים לאומה, משדרגים אותה, מתקנים מה שאפשר, כאילו החיים שלנו הם לא מתפזרים עכשיו לכל עבר, מכל מקום זה היא לנו המגמה המוסרית הכללית, תוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. יש צד לומר שההסבר הראשון הוא יותר חלק. טוב, אם בפעם אחת, מכל מקום, שני הרעיונות הם ועדיין נכונים, אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל, המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלא תקנה. אז באמת המשפט הזה הוא גם נוטה יותר להסבר הראשון. אם אנחנו מאבדים את המגמה של החיים המוסרית, איך זה יכול לקרות? למשל אדם שקוע, מה? למשל אדם שקוע בתרבות המערב עד מעל הצוואר, אז המושגים שלו, מערכת המושגים והערכים שלו היא נופלת, כי שם אצל עשיו מה שחשוב זה המעמד האישי, היופי, הכסף וסיפוק כל תאוותיו. אז יוצא שאדם שנולד לתוך המסך של הטלוויזיה, ומה שמכתירים לו לבריד כל היום זה אופרות סבון ותרבות נמוכה ביותר, אז הוא עלול לאבד את שאיפת החיים. כן? זה לדוגמה, אבל זה לא יכול לקרות באמת. אני אסביר לכם. הרב פה אומר, אם בפעם אחת, אם זה יכול לקרות, הייתה עבודה ממנו כליל לגמרי, המגמה המוסרית של ההוויה, מכל מיני סיבות, מטעות, משיבוש, מנפילה לעבודה זרה, מנפילה לתרבות זרה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. אין לך למה לקום בבוקר. ממילא היו החיים הכלליים בטלים. וקלים בלי תקנה. הרי ישראל הם נשמת החיים, נשמת האנושות, החיים הכלליים. איך כתוב? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם ישראל לא עוסקים בתורה, אז אני מחזיר את העולם כולו לתור, אומר ריש לקיש במסכת שבת פחת. כל ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. למה ההי הזאת היא שונה מכל שאר הימים במעשה בראשית? הרי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, יום שלישי, ופה עם ההי השישי, שכל מעשה בראשית היו עומדים ומחכים אם ישראל יקבלו את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתור. כלומר, אם ישראל עוסקים במגמה המוסרית הכללית, אז ממילא היו החיים הכללים בטלים וקלים, בלי תקנה. הרי כל העולם הוא נברא בשביל שהנשמה האלוהית תופיע בו, שהמוסר ישנה אותו, שהעולם יתעלה, יתפתח, האדם יתפתח, יצא מפרטיותו, מחומריותו, מנמיכותו, ויהיה אדם מוסרי וטוב, ויחשוף את צלם אלוהים שבקרבו, בין בפרט, בין בכלל, בין בעם, וכל האנושות. אבל אם זה נאבד, אז כבר מה נשאר? אז למה לחיות? אכול ושתו, כי מחר נמות, נכון? מה ערך החיים? אז יש אדם שהוא תופס את עצמו בגיל 30, 20, 40, 70, ואומר, למה אני חי בכלל? אני עובד, 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 הולך לסופר, קונה, 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 אחרי זה אוכל, 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 ישן, ישן. מה הערך של כל הדבר הזה? לאן זה מוביל? אדם שהוא חי את התכלית המוסרית של ההוויה, הוא לא מדבר ככה. הוא מבין, אני אוכל בשביל שיהיה לי כוח לעבודת השם. אני ישן כדי שיהיה לי ריכוז בשחרית. ואני עובד בשביל לפרנס את משפחתי, להיות שייך אל הנצח, וריבוי תולדות, ולחנך אותם לעבודת השם. והוא רואה ערך מוסרי לכל מה שהוא עושה. אז הוא אדם מאושר ושמח ורענן. אבל אם אדם הוא חי את קליפת החיים, אז מה הערך של החיים? אם עם ישראל מאבד את הוא אומר פה משהו תיאורטי, כי הוא אומר אחר כך שזה לא יכול לקרות, כן? הוא אומר, במשפט הבא, אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, זה התורה, המצוות, ועבודת השם, וכל זה מביאים לעילוי החיים, ולגילוי שמו בארץ, וזה כל זה מגמה מוסרית. אם אנחנו רגילים, לפעמים, זה טעות, כן? מסתכל על כל הדברים האלה, לא תחת הכותרת המגמה המוסרית דווקא. הרב קוק, מי שהוא עוסק בתורת הרב קוק, אז הוא מתרגל לזה. וזה באמת מאוד מעמיק. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, זה כמו אדם שהוא מאבד את נשמתו, פורחת ממנו כל נשמתו. אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. הרי הנשמה היא האלוהי המחיה. וממה אלה היו החיים הכלליים בטלים וכלים, ולא תקנה. אין שום ערך לעולם. אבל לא תעובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה. זה לא יכול להיות. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. אז הציור הזה על האדם שהוא שקוע עד מעל הצוואר בתרבות חומרית ריקנית, הוא בכל זאת יכול להשתקם. זיק אחד הוא יכול להאיר אש עצומה. יש פה אנשים שחוזרים בתשובה, מגיעים פה למכון מאיר, הם מספרים סיפורים על איפה הם היו, אחד יותר נמוך מהשני, לפעמים, כן? לא כולם. ואיך זה התעוררת? פתאום יום אחד התעוררתי, ואחד סיפר לי פעם, ראיתי שאני יושב בחדר מלא בזבל עד מעל הצוואר. ככה הוא מתאר. אני יושב כולי שקוע בפח אשפה. אמרתי, איני יכול יותר. קח את עצמו וחזר בתשובה. יכול לקרות כזה דבר? יכול. היוונים מילאו את הארץ. אנחנו בראש חודש כסלו. וההתייבנות הייתה כבר עד למעלה ראש. ובית המקדש עלו בו שיחים בגובה כזה. שהחושמונים הגיעו. ועל מקום המזבח בנו שיקוץ. זה היה שם פסל של שיקוץ, היווני. פסל עבודה זרה. ולא קיבלו כל כך את החשמונאים. אמרו להם, אתם פעילי ימין קיצוני. אתם מסכנים את כולנו עם כל המרד שלכם. והנה, פח אחד שנשאר של שמן טהור, שנשאר בחותמו של כהן גדול, הדליק את המנורה. זה משל. זה גם משל. זאת אומרת, האומה היא כבר הייתה בחדירה של הפילוסופיה ותרבות הנהנתנית של יוון, עד מעל הצוואר. ובכל זאת, זיק אחד, איזה גילוי אחד של הנשמה, שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, הוא ישיב שם את הכל לתחייה. ותיארו את המקדש, והדליקו את המנורה, וחזרו לעבודת הקורבנות, יתר על 200 שנה, והכל השתקם. ברור? אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. זה כל אדם יכול לומר. גם אדם ששקוע בעומק עומק הקליפות. גם דור ששקוע בעומק הקליפות, הנשמה שלו היא לא נתמת. וזיק אחד מהמקום הטהור הזה, שיד זר לא יכולה לטמאו, ולא ההשפעה זרה, היא מסלקת את כל החיצוניות. אבל כמה שלא תהיה, הנשמה היא פורחת. אותו דבר, זה העניין של של המגמה המוסרית של ההוויה. אתה לפעמים יכול לראות דורות כאלה שעסוקים בחומריות, עסוקים בנהנתנות, בפרטיות, בדאגה חומרית בלבד, שכבר חושבים שהגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, ובכל זאת נשמת אלוהים מפעמת בקרבם. וזיק אחד, זיק זה גילוי כזה, התעוררות פנימית, שהוא מבעיר אש עצומה, והירח מתמלא, וכל החושך נעלם, מכוח הערת השמש, הערת הנשמה, שהיא תמיד מהירה. הננו, בסדר? עסק ברור? יפה. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה. כשם שהננו אוהבים את עצמנו. ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. כי בתוכיותנו הננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל, והכל שבמגמה אהובה, אהבת חיים, יקרו לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. טוב, זה כבר העמקה שבהעמקה. מה אומר הרב קוק? הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו. זאת אומרת, הרי אנחנו כבר ככה פתחנו את השיעור, והסברנו פה שהמגמה המוסרית של ההוויה, הרב קוק הוא מזהה אותה בתור נשמתנו, נכון? אז אדם הוא אוהב את נשמתו, והדור אוהב את נשמתו. זה חלק מנשמתו, זה פנימיות נשמתו, בסדר? אז איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו, כי זה עצמנו. הרי אנחנו, לכך נועדנו, אנחנו עם השם, עם שהוא מגלה את שמו בארץ. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז אנחנו אוהבים את עצמנו כמו את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה. כי זה אנחנו, זה נשמתנו. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. למה? כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד במגמה הכללית המקפת כל. זאת אומרת, הרי האדם אחד מישראל הוא איבר של כנסת ישראל. אם אתה מסתכל על הכל, כל לא בתור אוסף הפרטים, אלא כל בתור נשמת הכל, בתור האחדות האורגנית האלוהית של ההוויה. ואתה מרגיש איבר אחד של נשמת אלוהים שמחיה הכל, אתה מרגיש ניצוץ. אז הכל שלו מגמה אהובה, אז מה? אז אדם הוא בטל אל הכל. הוא בטל אל נשמת הכל. הוא בטל אל הכלל. כלל ישראל שכל הנשמות מתכללות בו. הכל הזה הוא שייך אל כל ההוויה. אבל כבר אמרנו שנשמת ישראל היא נשמת ההוויה. יוצא שאנחנו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. כמו שאומר המלבים על המקדש, על המשכן, שכל אחד מישראל הוא זיו, הוא זיו אלוהי, הוא ניצוץ אחד מזיו האלוהות, ככה יש לו ביטוי חריף כזה. ובמשכן כל הניצוצות האלה מתאחדים לכדי נפש אחת, ועובדים עבודה של נפש אחת כללית, והדבר הזה הוא מזעזע את כל המציאות, את הכל. יוצא שאדם הוא ניצוץ אחד של זיו האלוהות, והוא מוסר את הנפש כל חייו בשביל שהאלוהות תופיע, שהמגמה המוסרית תופיע, ששם השם יופיע. הוא בטל אל הכלל. הוא לכן אוהב את הכלל, את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, את שם השם, יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. כי הוא מרגיש את עצמו ניצוץ אחד של המגמה הכללית. זה הסיבה שאדם מוכן, חס ושלום, אבל הוא מוכן להיהרג במלחמה. כי הוא אומר, אני ניצוץ אחד של נצח ישראל. העיקר שנצח ישראל ימשיך. העיקר שהאור האלוהי שעל עם ישראל, הוא לא ייפסק. שהשירה הזאת והנאום שהתחלנו לנאום, והתפקיד האלוהי שלנו, הוא ימשיך. אז אני אשלם מחיר פרטי, הלוואי ולא. אבל אם כן, אני מוכן. הרי אין בזה שום סברה, אם תחשבו, אם לא את זה. הרי כל המצוות כולן, עליהם נאמר, יארג ובעל, לא, כתוב יעבור ואל יארג. כל המצוות כולם נדחות מפני פיקוח נפש למעט שלוש. עליהם נאמר, יעבור, יארג ואל יעבור. נכון? עבודה זרה, שיחות דמים וגילוי עריות. אז מפני מה מצאת פתאום שמלחמת מצווה, אדם בשביל לקיים את המצווה לפעמים הוא צריך להיהרג, חס ושלום. זה בגלל הנקודה הזאת, שהוא מסר את הנפש על דבר כללי, שהוא איבר אחד, אטום אחד של הנשמה הכללית, של המגמה המוסרית של עם ישראל, שהיא המגמה המוסרית של כל ההוויה. והוא מאוהב בכל הזה, אהבת חיים, זה יותר יקר מהניצוץ העצמי שבו. אני אקרא את המשפט הזה עוד פעם. איננו אוהבים, אתם מבינים, הרב לוקח אותנו מאוד מאוד פנימה ועמוק. כל מה שהוא מסביר פה, זה ביאור נגלה לתורת הסוד. איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו. עד כאן הקפה הראשונה. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. עוד יותר. כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל, והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. הניצוץ העצמי שבנו הוא חלק מהמגמה של הכל, מתאחד עם הכל, מופיע את הכל, אבל סוף סוף חלק מהכל. לכן, על הכל האדם מוכן למסור את הניצוץ העצמי שבו. זה מיוחדות מאוד גדולה של עם ישראל, מהמקום העליון, לא מהמקום הנמוך הזה של כל האויבים הנמוכים, הרשעים האלה שלנו, שהם מבטיחים להם גן עדן עם 70 בתולות שיתאבדו וכל הרשע הזה, אין בזה שום ניצוץ חיים ושום מוסר. זה סתם מאביסים אותם בשקרים שלא היו ולא נבראו. הם לא הולכים לשום גן עדן, וגם לא ככה נראה גן עדן, מקום גופני של תאוות, חס ושלום. הם הולכים לבאר שחת שאין ממנו שום עלייה. זה טוב, המגמה המוסרית, הנקייה שבהוויה, מתבלטת בשמות הקדושים. גם השאיפה שלהם היא שאיפה לא מוסרית, של שנאת החיים, של ייאוש, של רשע. זה בדיוק הפוך מעם ישראל, לנו כל אדם הוא יקר, הכל חשוב, אנחנו תאבי חיים, אנחנו תאבי הופעת אלוהים. בדיוק הפוך מהם, בני חושך, הנלחמים בבני האור. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב או בלתי נקרא הוא מרכזם. אבל כן מונח בו צרו החיים לנו ולכל. אתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם עליו. טוב, נסביר. מגמה מוסרית הנקייה שבה ההוויה מתבלטת בשמות הקדושים. אתם יודעים, כנסת ישראל היא לטלה מגרמי דבר. היא מופיעה את שמות השם. או אצל המקובלים זה נקרא הספירות האלוהיות. או הפרצופים, קבלת האריזל. או מידותיו ובחזל ודרכיו. אנחנו בעצם צינור להופעת שם השם בארץ. והמגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. כל שם הוא מבטא איזה בחינה מוסרית אחרת. הופעה אלוהית אחרת. יש לך שם שהוא מבטא את מידת החסד, שם אל. יש שם אלוהים מבטא את מידת הגבורה, מידת הדין, וכולי. אני לא אפרט פה, זה נמצא בספרים הקדושים. מכל מקום, אנחנו עם שהוא בעצם נועד להופיע את החסד האלוהי בארץ, את גבורת השם בארץ. אנחנו חיים את שמות השם, את המגמה המוסרית של ההוויה. ברור הנקודה הזאת? הקדוש ברוך הוא שורה בקרבנו. איך זה מופיע? על ידי צהל. זה הגבור, זה גבורת השם בארץ. בסדר? על ידי שאנחנו עושים חסד. אז בהרבה צורות עושים חסד. כל הזמן. אז זה מידת החסד האלוהית, שם אלו מופיע. אל חי בקרבנו. ויקרא בשם השם אל עולם. זה מידת החסד הגדולה של אברהם. הוא הופיע את מידת החסד האלוהית בארץ. הוא היה מרכבה. הוא היה רגל המרכבה האלוהית. איזה רגל הוא היה? הרגל של מידת החסד. בסדר? יצחק של מידת הדין. יעקב של מידת התפארת. ודוד של מידת המלכות. כל אחד מהם הוא הופיע את שם השם בארץ. דוד הוא כבר מלכות השם בארץ. מכל מקום, אתם מבינים שהמגמה המוסרית הנקייה, היא לא מופיעה באופן חדגוני, אלא זה צרור של אידיאלים. נכון? צרור החיים. אז לא כמו הדתות האחרות שלוקחות אידיאל אחד ומשתחוות אליו, אבל זה בא על חשבון מוסר שלא מופיע דרכם. אבל המגמה המוסרית הנקייה, הנקייה מכל סילוף, מכל השפעה זרה, שהיא המשך של מפעל הנבואה, והיא ניתנה לנו בנבואה, ובתורת משה היא מופיעה. אם המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. זאת אומרת, ככל שאתה איש חסד יותר, אז שם אל מופיע דרכך. אתה הופעה שלו. וככל שאתה גיבור יותר, או אתה דיין, אז שם אלוהים מופיע דרכך. איך כתוב? אלוהים ניצב בעדת אל. איך כתוב? אלוהים לא תקלל. ונשיא בעמך לא תאור. מה זה אלוהים לא תקלל? דיין. דיינים. ברור? יפה. אז זה המגמה המוסרית. לשפוט את הרשע. לעשות צדק חברתי. אז המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. השמות הקדושים, אנחנו משתדלים להופיע אותם בנו. עד כמה? עד אינסוף. ככל שתעשה יותר, תפעל יותר, תהיה יותר מלא במגמות מוסריות, השמות האלה, המידות האלוהיות האלה יופיעו בנו. בתור עם, בתור יחיד, שהוא מופיע גם את נשמת ישראל, הוא איבר של נשמת ישראל. למה הוא איבר? כי הוא יכול להופיע רק חלק מכל המגמה המוסרית שיש בכלל ישראל. שהשם העליון, הנכתב ובלתי נקרא, שם י' ק' ו' ק', הוא מרכזם של מה? של כל השמות. זה הגזע. הגזע של כל האילן. בסדר? שהכל, הכל, מידת התפארת, הכל, זה כמו פירות האילן. הכל, טוב, בלי להיכנס יותר מדי פה לדברים. בכל מקרה, השם העליון הוא מתבטא דרך כל השמות גם, בסדר? הוא כולל גם את כל השמות. יש גם אצל המקובלים שבניקוד שונה, שם הוויה, הוא מבטא את המידות כולן וכולי. הוא מרכז, זה צרו החיים. על כן מונח בו צרו החיים לנו ולכל. אנחנו עוסקים בשם הוויה. איך אתה עוסק בשם הוויה? אני לומד תורה. אני חי את השם. איך אתה חי אותו? על ידי המצוות. מדרגה גבוהה. אני מתפלל שהוא יופיע בארץ. בעצם כל עבודת השם שלנו היא דבקות בשם הוויה. אתם מבינים את זה? זה המרכז של כל התורה. של כל העבודה. של כל המצוות. הכל מתפשט משם. צריך חוכמה גדולה להבין איך זה. אז המקובלים עוסקים בזה. האריז"ל עוסק בזה. בספר הזוהר עוסקים בזה. זה שנים, שנים, שנים לוקח להחזיק ראש ולהבין את זה. וגם ליחידי יחידים שראויים להיכנס לזה. בכל מקרה, ככה זה. גם בספר שערי אורה, הוא נכנס לזה, יש לו שם פרק על שם הוויה, דברים מאוד עליונים. והרבה, הרבה ספרים. בעוד ספרים זה מופיע. אבל כן מונח בו צרו החיים לנו ולכל בשם הוויה, ואתם מדבקים בהוויה אלוהיכם, נכון? זה פה י' ק' ו' ק'. מה? לנו ולכל. לכל זה לכל האנושות, לכל היצורים, לכל ההוויה, כולה. גם ההוויה היא צריכה חיים. גם הדומם הוא צריך חיים. הוא מתברך מכוחנו. והמלאכים הם מתברכים מעבודתנו. והמלאכים לא אומרים קדושה למעלה, עד שישראל אומרים קדושה למטה. כתוב בחז"ל. הם גם זקוקים לנו. ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז הרב ציודה, הוא מביא בשיחות שלו על רב אחד, לא זוכר את השם שלו, שהוא כתב בפירוש שלו על הפסוק הזה, הוא אמר, אתם מדבקים, דבקות זה דבר עתידני, זה לא שייך אליכם, זה לא שייך אלינו כרגע, וזה גם ליחידי יחידים, זה דבר מאוד קשה וכולי, והרב יהודה אומר ולוי, זה לא נכון, אלא איך כתוב, אתם מדבקים בהשם אלוהיכם חיים, זה לא אחרי המוות, זה עכשיו, וזה לא אלו יחידים, זה כולכם, וזה לא עתידני, זה היום. זה השאיפה הישראלית, לחיות את העולם הבא בעולם הזה, לחיות את שם הוויה בכל נקודה של חיים, בין ברמת הכלל, בין ברמת הפרט, להופיע את המגמה המוסרית, שתשימו לב, אנחנו חורזים את כל הפסקה. מה זה המגמה המוסרית? זה שם הוויה. זה, איך אתה דבק בהשם? הלא הוא אש אוכלה, והלכת בדרכיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. אנחנו מתדמים אליו, הדבקות היא על ידי התדמות, אתה מתדמה אליו, אז אתה אדם מאוד מוסרי, אתה דור מאוד מוסרי, אתה חי ודבק בשם השם, זוהי המגמה המוסרית של ההוויה כולה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.